יום חמישי, י"ז בטבת, פרשת שמות. הרבה דברים מעניינים יש לנו היום, רבותיי, כהרגלנו. נספר לכם היום, לרגל היורצייט של המגיד מדובנה, רב יעקב קרנץ, זכר צדיק לברכה. נספר לכם על ילד עני שהוא אסף מהרחוב. מה קרה עם אותו ילד במשך השנים? נספר לכם גם על יהודי שבא לשאול את האדמו"ר מסלונים, בעל הנשיא בסולם, האם להתענות ביום חופת בנו, ונדון בהלכה האם מותר להתענות בשבת, ואם מותר לבכות בשבת, ולהתענות תענית חלום, נדון בהלכות האלה. ולפני שנתחיל נספר לכם שהיום, בין השעה 8-9, הגאון רב אברהם יצחק רובין, רב קהילת בני תורה רחובות, יענה על השאלות בדף היומי, בהלוכה, בטלפון. בעזרת השם, כל המעוניין מוזמן להתקשר ולשאול ולקבל תשובות. אז נתחיל בסיפור על רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנה, שפעם פסע ברחוב בערב שבת, ברחובות דובנה. והוא רואה ילד, בחור צעיר, עומד בצידי השוק ואוסף כסף, מקושש מאות לצדקה. המראה עורר את רחמיו, הוא ניגש אליו ושאל אותו, ילד, איך קוראים לך? שלמה אומר לו, אותו בחור, מאיפה אתה שלמה אלי היקר? למה אתה נאלץ לעמוד ולאסוף פרוטה לפרוטה בשוק העירוני? הנער משך בכתפיו במבוכה, אבל המגיד לא מוותר לו. והוא שואל אותו מאיפה הוא מגיע ומי ההורים שלו. אותו ילד נאנח הנחה עמוקה והוא מתחיל לספר לו שהוא היה גר רחוק מכאן, ובדרך לא דרך הוא הגיע לעיר דובנה, הוא מחפש מקום לשבת וללמוד תורה. הוא מספר לו שהוא התייתם מאבא שלו לפני תקופה, ומאז הוא בודד, הוא נאלץ לגייס כסף למחיה שלו. והוא אומר, כתוצאה מזה אני כבר לא יודע אם אני אזכה פעם לממש את שאיפת חיי להעלות ולהתעלות בתורה. ואז אותו ילד פורץ בבכי, מתייפח. המגיד מדובנה שומע את זה, וזה ממש קורע את ליבו. איך שהילד מספר, היו לי תוכניות ללמוד תורה, להעמיק בה, לשקוד על הגמרא ללא הרף. אבל הקדוש ברוך היו תוכניות אחרות עבורי, והוא לוקח את אבא שלי אליו לשמיים. ואני נאלץ להיאבק על הפרנסה האישית שלי. המגיד מדובנה שואל אותו בנועם, אולי תסכים לבוא להתארח בביתי בסעודת שבת? העיניים של הילד אורו. אני כך שמזה זמן הוא לא זכה לסעודת שבת, חמה ביתית. והמגיד ממהר לשוב הביתה להכין מקום נוסף לשולחן שבת לאורח הצעיר. ואכן, המגיד מדובנה חוזר הביתה עם שתי המלאכים לצידו, ואותו אורח צעיר. הוא מברך את בני הבית בגוצ'בס לבבי, אומר שלום עליכם, וכל העת עומד לידו אותו נער צעיר שאסף אותו משוק העיירה בשעת צהריים. סעודת ליל השבת כמובן מוגשת בשפע, ברוחב לר. הנער הצעיר זוכה אחרי תקופה ממושכת לסעודת שבת טעימה, מזינה. באווירה חמה וביתית שזה עידן ועידנים, אותו נער לא זכה לקבל. המגיד כמובן משתדל להנים לו את השהות. והמגיד בליבו כבר מתכנן לתוכניות נוספות. סעודת שבת מסתיימת. אבל המגיד שואל את הנער, יש לך היכל לישון? מאוחר כבר, קר בחוץ. אולי אתה מסכים להישאר לישון אצלי? הנער כמובן מופתע מהשאלה, אבל הוא לא מוצא סיבה להתנגד. הרי הוא יודע שהוא כבר חודשים ישן בבית הכנסת הישן בעיר, עטוף בשמיכות קרועות, והוא רועד מהקור הרוסי המקפיא. איך הוא יכול להתנגד לכזאת הצעה נדיבה? לישון על מיטה מוצעת, בבית חם ומוסק ההלכה. וזה היה הלילה הראשון שהוא ישן שם, שבעקבותיו באו לילות רבים ונוספים, חמים ונעימים. גם סעודת השבת הייתה רק הסעודה הראשונה, שבעקבותיה באו סעודות נעימות ומסביעות נוספות, שהוא זכה לשכון בעולו של המגיד למשך שנים ארוכות. כל מחסורך, אומר המגיד לאותו נער צעיר, עליי. אתה לא צריך לדאוג מהפרנסה שלך. אתה תשב בביתי, תסעד על שולחני ותלון במשכני. תוכל לחזור לתוכניות שלך, לשקוד על דלתות התורה. כי מרגע זה ואילך, אני אהיה במקום אבא שלך וידאג לכל המחסור שלך. ואכן, כמו שאתם מתארים לעצמכם, הוריי ורבותיי, המגיד מדובנה עמד בהבטחה שלו, והוא קיים את כל מה שהוא אמר. במשך שנים רבות, שלוים עליה הצעיר, היה אורח של קבע בבית של המגיד מדובנה, סעד על שולחנו, חלק עמו את הארוחות שלו. וגם הבנים של המגיד למדו לגדול בצילו של האח החדש, האורח היתום. והם התרגלו שהילד הזה הוא כמו האח שלהם ממש לכל דבר ועניין. הסיפור שלנו, שאותו מספר רב הגאון רבו אשר קובלסקי שליטה, הוא בעצם מסתיים כאן, אבל כמעט. מה שנותר לנו לחשוף את הזהות של אותו שלוים עליה הקטן. מי הוא היה וכיצד בעצם הוא נהפך להיות גדול בישראל? הסיפור המפים הזה מופיע בספר חופץ חיים על התורה. ושם מגלה המחבר, הלא החופץ חיים, כי השלוים עליה הזה הפך להיות הגאון הנודע רב שלוים קלוגר, זכר צדיק לברכה. גאון ישראל ופוסק בעל שיעור קומה, שהוא חיבר כ-150 חיבורים בכל מקצועות התורה, בגאונות ועמקות נדירים. וכל זה, רבותיי, בזכות המגיד מדובנה, שבראייתו ושימת ליבו לאותו נער שעמד בקצה השור, בקצה השוק, וקושש נדבות, ושם וריחם עליו ואסף אותו לביתו. ונעבור, רבותיי, למדור פניני הפרשה. מספרת התורה שמשה רבינו ראה שני אנשים עברים ניצים. ובאר הפרשה מופיע סיפור על יהודי חשוב בשנת תפשין נון א', מעל 25 שנה, שזכה לחתן את ביתו. ולפני הנשיאים הוא נכנס אל רבו, האדמור מסלוני, בעל הנשיא וסולם, ושאל אותו האם לנהוג כמו שרבים נוהגים, שגם ההורים של החתן והכלה צמים ביום החופה. אמר לו הרבה, התענית הרי קשה לך, ואתה עלול בגללה להיכשל בחס. מוטב, אמר לו, שתקבל על עצמך שלא לשמור אפילו תינה קטנה בלב על מי? על מי שלא יטריח את עצמו להשתתף בשמחת הנישואים. הימים, אותם ימים, היו ימי מלחמת המפרץ. בזמן שתושבי ארץ ישראל פחדו להלך בלילות ברחובה של עיר. ולכן הם ערכו את החתונות שבאותו תקופה מבעוד יום ערכו את החתונה, מתחילה ועד הסוף, מהחופה ועד גמר, מזה וטנץ, ערכו את זה מבעוד יום. נו, והאם ממחרת החתונה? בעל השמחה התחיל לקבל הרבה בטלפון, הרבה התנצלויות ממכרים, ידידים, שלא עלה בידם להשתתף בשמחת החתונה בכאלה ימים. אמר אותו יהודי, מה אמר ומה אדבר? בכל טלפון וטלפון היה עולה לנגד עיניי כמה אני התאמצתי להשתתף באותו שמחה של יהודי שכעת מדבר איתי בטלפון. ולמה הוא לא הטריח את עצמו, על כל פנים במקצת מהטריחה שאני טרחתי, לבוא ולהשתתף איתי בשמחה שלי? ועל כל אחד ואחד אני הצטרכתי למצוא הוראת היתר ולימוד זכות על המעשים שלו. עד שכבר היה לי יותר קל להתענות ולצום, מאשר לקבל על עצמי קבלה שכזאת. אנחנו נמצאים בשבוע הראשון של השויבובים. אז היה בה מבשר תורני, פרשת צבאייכי, לגבי עניין הדיומה של שויבובים, מהגאון הצדיק רב שמואל אהרן לידר, היה רגיל לומר בתקופת השאיבובים עצות נוספות מחז"ל לכפרת עוונות, שמובאות בשלו הקדוש בשם החרדים. אז הוא מביא עצה ראשונה, מצאנו לרבותינו זיכרונם לברכה, שאמרו שכל העונה, אמן יהיה שמה רבה בכל כוחו, אפילו היה בו שמץ, מינות, מוחלים לו. והחמירו בזוהר, ואמרו שצריך שיזדעזעו כל איבריו, ולענות בכל תקיף. ומי שרגיל לעשות כן, הוא מבוסר שימחלו לו אבונותיו, אם לא ישוב לכיסלה. ונעבור למדור הנפלא, כי ננחוך מפרקי אובס. אומרת המשנה, אבות פרק ב' משנה ז', מרבה צדקה, מרבה שלום. יש לנו פה סיפור מרתק שמופיע בספר במחיצוסום של הרב שלמה לורנץ, זכרונו לברכה. בספר זקניך ויאמרו לך, מובאת העובדה ששמע הרב שלמה שבדרון מהגאון רבי יעקב קמינצקי, שהוא שמע אותה בעצמו מפי בעל המעשה, הגרם רוז'ין, בעל נזר הקוידש. הרב רוז'ין היה מורד העשרה בעיר קווידן, זה היה מקום מגוריו של החזון איש, אחרי שהוא התחתן, בזמן שהוא היה סמוך על שולחן של חותנו. וככה סיפר רב משה רוז'ין. באותו תקופה, כשהמורון עוד היה צעיר לימים, עוד לא נודע שמה, הוא לא התפרסמה תורתו, אבל אני אומר רב משה רוז'ין, ידעתי, הכרתי. זה היה כשיום אחד הוא נכנס אליי, כרב של העיירה, ידברתי דברי תורה, ותכף הבחנתי וראיתי, כי אני דל ושפל כנגדו בלימוד. הוא מספר שהראיתי לו את מה שאני חידשתי, את החידושי תורה שלי, והוא השתכל בהם, עיין בהם, והתחיל לדבר איתי על מה שכתבתי. עד שאני הבנתי שזה לא מוצלח מה שכתבתי, ופשוט בלי לחשוב יותר מדי, קראתי את מה שכתבתי. ואז הוא החזון איש, בהנבנותו הגדולה, הוא הציע לי ללמוד איתי חברוסה, אבל בתנאי מפורש שאף אחד לא ידע על זה, ושאני לא אספר. טוב, הסכמתי, למדנו ביחד חברוסה, ומאז אני הרב של המקום, נהייתי לתלמיד של האברך, רב עבור משהו קרליץ. כולם ראו והתפלו, מה יש לרב עסקים עם האברך המופנם הזה? הם הרי לא ידעו דבר וחצי דבר על מה שאנחנו לומדים. רק ראו איך הוא נכנס אליי ואיך הוא יוצא. ראו גם לפעמים שאנחנו משוחחים בכל מיני הזדמנויות. חשבו, אולי יש לנו איזה עסקים משותפים, אולי אני מטפל באיש המוזר הזה. אבל כולם היו מצטמאים, שואלים, ואני הייתי אנוס לשתוק, ככה מספר, אותו רב. באחד הפעמים שהחזון איש בא אליי, אז הוא אמר לי שיאנקל להפכה חולה, והוא אומר, אני מבקש, החזון איש אומר לי שהוא מבקש שנלך שתינו ביחד לבקר אותו. אז אמרתי לו, מה, 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 מה כבודו מדבר? הרב לא נוהג ללכת לבתים של האנשים בכלל. ואני ממש מתפלא מהבקשה הזאת, והוא ממשיך. והפליאה שלי גוברת שהוא ממשיך והוא מסביר לי. הוא אומר לי, תראה, אשתו של הינקה להפכך מזלזלת בבעל שלה. ומתוך ככה נוצר מצב שהשלום בית שלהם רופף, והעניין מדרדר ומסתבך. ובהזדמנות הזאת שהוא חולה, אם נלך שתנו לבקר אותו, כתוצאה מהדבר הזה, שזה דבר נדיר, יהיה רעש מהביקור של הרב, ויהיה לה מזה כבוד גדול שהרב בא לבקר את בעלה, תהיה לה כבוד גדול, ואז היא תתחיל להעריך אותו. והשלום בית ישוב על כנו. ככה סיים אותו, איך שתיאר אותו, אברך כמדרושוי. ואני סיכם הרב מול הסבר נורא הוד של החזון איש, לא אכלתי לעמוד מנגד. וככה היה. הלכנו ביחד לבקר את ינקל דר בלכר, ינקל הפחח. ובאמת למחרת כל העיר רעשה מזה. ואשתו, אשתו כמובן לא חדלה מאותו עת להתפאר בפני כל החברות שלה, כל בנות העיירה, על הביקור החשוב. ומאז, מאז סיכם ארגון אגרם רוז'ין, שרר שלום בית בביתם בזכות אותו ביקור נפלא שביקרו אותם בבית. זה הסיפור המרתק במדור קינן חוכמה פרקי אורס. הדף היום היא בהלוכה, במדור הזה אנחנו נדבר בין היתר למה רבי יהודה החוסיד היה צם בכל שבת, ואיך זה אפשרי. יש אומרים שאדם שהאכילה מזיקה לו, ויותר מזה, יש לו עונג להימנע מאכילה, אז באמת מותר לו לא לאכול בשבת. ועד רבה, זה קרוב לאיסור. ואם אכילת כזית בלבד היא לא מזיקה לו, הוא חייב לאכול כזית כדי להימנע מתענית בשבת. ובאמת, היו חסידים ואנשי מעשה, למשל, רבי יהודה החוסיד, שנהגו לצום בשבת, מחמת שהיו צמים במשך כל השבוע. והאכילה ביום השבת הסבה להם צער בשל השינוי מהרגילות שלהם. וגם היתר הזה, זה לא אלא רק כאשר גם אכילה של כזית בלבד גורמת להם צער. על מה מותר לבכות בשבת? בעצם אסור לבכות בשבת, אבל מי שהבכי גורם לו לעונג במידה מסוימת רשאי לבכות. יש אומרים שהיתר הוא רק כשהבכי בא מחמת זקות והשם יתברך. כמצו בשעת תפילה בכוונה, או בלימוד של עניינים מסוימים שקשורים בדבקות בהשם. וכפי שאמרו חכמינו ז"ל על רבי עקיבא, שבשעה שהוא קרא שיר השירים בשבת, היו עיניו זלגות דמעות. אולם, יש אומרים שמותר לבכות גם כדי לתת פורקן לצער שבלב, כיוון שעל ידי הבכי ירווח לו, ומוטב שיבכה שעה אחת, ושיצטער במשך כל היום. ובזמננו להתענות תענית חלום, חכמינו ז"ל אמרו שהחולם חלום רע, שיש בו ממש לרמז על רעה עתידה לבוא, יתענה תענית חלום ויעביר את היום בתשובה בתורה ובתפילה. וכל זה יועיל לכפרה ולביטול הגזרה. ומי שחלם בעניין שירהר בו ביום, או שאכל הרבה לפני השינה, או שהיה שרוי במשך היום בצעריו, אין בחלום שלו ממש והוא לא צריך להתענות. והתענית הזאת היא רשות ולא חובה. ויש שאורה כי בזמננו אין להתענות כלל תענית חלום, אלא לומר את התפילה להטבת חלום שנאמרת בשעת ברכת כהנים. יזכר רבותיי מה למדנו אתמול, מי שלא יתפלל מוסף עד זמן מנחה גדולה, יש אומרים שיתפלל לכתחילה מנחה, רק לאחרי המוסף, ויש אומרים שהדין כך רק כשיש צורך לחתי, יתפלל מנחה באותו שעה. מותר לבקר חולים ולנחם אבלים בשבת, אבל לא לייחד לכך דווקא את יום השבת, כיוון שחכמינו ז"ל הסתייגו מעט מהיתר הזה, באומרם שבקושי יתירו אותו. אסור לצום בשבת ואפילו עד חצות היום, והאיסור לצום עד חצות זה גם כשהוא מתפלל או לומד עד אחר חצות, ויש מי שהקלו בדבר. נזכר כעת מה למדנו לפני 100 ימים, האם יש איסור התמונה בהכנסת אוכל עטוב בשקית לסיר של הצ'ון? הנחת מאכל עטוב בשקית אטומה בתוך מרק או חמין. יש אומרים שזה לא נחשב להטמונה, וזה מותר כשאין חשש לאיסור בישול. ויש אומרים שזה נחשב כהטמונה למעט אם זוהי צורת הבישול של הנחל, כגון קישקה שצורה של הבישול הוא בהטמנה שלו בתוך התבשיל. אבל יש אומרים שאם המאכל מקבל טעם מהתבשיל של הבשיר, זה לא נחשב להטמונה. ואם הוא לא מקבל טעם מהתבשיל, הרי זה התמנה. יש אומרים שייתכן שהנחת המאכל לעטוב בזה נחשבת כהתמנה, אך אם עטיפת המאכל נועדה רק למנוע התפזרות המאכל בתוך התבשיל וכעת בזה, אין זו התמנה. והנחת המאכל על החמין מלמעלה, מותרת לדעת המתירים, התמנה במקצת. מהו החידוש הגדול של שבועת הפיקדון? והאם הגוסס נחשב כמת? ואיזה כסף שקולים הוא לא שקלים בכלל. על כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת שבועות דף ל"ז בדף היומי בבלי, ואנחנו נזכיר לכם שאפשר לשמוע את שיעור דף היומי בגמרא, בהיר וקצר, מפי הרב אליהו אורנשטיין שליטה. בקו הטלפון, כוכבית 4992, שלוחה 2, מפי הרב אליהו שטיין, נסו ותהנו. ונעבור למדור הנפלא, חפצים בחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. בהלכות הנלמדות היום בסדר לימוד חפץ חיים היומי, הלכות רכילות כלל ת', מפרט החפץ חיים חמישה תנאים מתי מותר לספר רכילות שזה לתועלת. בביאור המוספים של דירצ'ו מרחיבים בעניין הזה ומביאים מדונים רבים מספרי הפוסקים בשאלות אלו. נביא מעט מהם. פועל במפעל או חנות שלוקח את לקוחותיו שבל הבית ומשכנע אותם לבוא לקנות ממנו באופן פרטי. כותב הגאון רבי יצחק זילברשטיין שמי שיודע מכך צריך לספר את זה לבעל הבית. על כל פנים שהוא עושה את זה כבר כמה פעמים. האם מותר למסור גנב למשטרה שלא בשעת מעשה הגניבה? רומא שפיינשטיין בגרוסמאל שכותב שאם האנשים יותר מכפי עונש על פי דין תורה כגון במאסר לכמה שנים אסור למסור אותו. אם באופן שלא, שאם לא ימסרו ימשיך לגנוב, דעת הגריקניבסקי, הגרשיליושיב וגרמיסים קרלית, שגם הגרוסמשי יודע שמותר למסור אותו כדי למנוע את הזק בעתיד. נהג שנוסע בחוזר זהירות קטן מנחזית לו כשאחרי שיתרו לו והזהירו אותו, אם ממשיך לסכן אחרים מותר למסור אותו וגם מצווה. משום שהוא נחשב כרודף, דעת רמיסים קרלית, שאם משהו לא נזהר היה מקרה יוצא מן הכלל, דרך כלל הוא זהיר, אין למסור אותו אפילו אם הפעם הזאת זה היה בפשיעה. אבל אם מצוי שהוא לא זהיר, יש למסור. בתשובות והנוגס כתב שמותר למסרו, אך כדאי שיתרו בו רב העיר רב בייזין, שאם לא יזהר למסרו. ואם בכל זאת לא נזהר, מותר למסרו. ולגבי להזהיר הנסים שלא לישראל איתו, דעת הגרח קנבסקי שנראה שאין להתיר, שאין אתר, לפרסם ברבים שהוא נהג שאינו זהיר, אבל מותר להזהיר את מי שבא לשאול עליו. לעשות רשימה של הלווים ואינה פורים כדי לתת לכל בעלי הגמחים, דעת הגרח קנבסקי שמותר, והוסיף הגרי זילברשטיין שיש לי זהר שלא יודעים מכך אחרים שזה לא נוגע עליהם. לכן כתב הגרש שמחפוד, שראוי להעביר בין הגמחים רשימה כזאת, וכן רשימת לקוחות שלא משלמים בין בעלי מקולת. אבל הוא הוסיף שראוי שישב תמיד חוכם על כל מקרה לגופו, כי ייתכן שהסיבה שהוא לא פורע זה מחמת אונס או מחלה של אחד מבני המשפחה. ונכון להודיע שזוהי הסיבה. ויש שכתב שיעור איום שאין אתר להעביר שמות לבעלי הגמח, שהרי ייתכן שלא יגיעו לבקש הלוואה, אלא הם סירו השמות בראשי תיבות, וכשיגיע אדם ששמו מתאים לראשי תיבות, התקשרו למעביר הרשימה לשאול האם השם הזה ברשימה או לא. אדם שהוחזק, שאינו משלם דמי שכירות, דעת הגיר של יוסיב, שאסור לפרשם את השם שלו, כי הוא קצת אנוס, שהרי זקוק למקום לדור בו ואין לו איך לשלם. וזה לא כמו הלוואה שאסור לו ללוות כשאין לו אפשרות להחזיר. ואפילו יפרסמו את השם שלו, לא תגרם לו עוולה, שכן לא ילוו לו וילך יחזר על הפתחים. ולכן הורה שיפרסמו רק כשיש סוחרים שלא משלמים. וכל מזכיר יברר אצל המזכיר של סוחר זה בגרה הקודמת, האם שילם לו או לא. עד כאן המדור הנפלא, החפצים בחיים. נעבור למדור המוסר היומי. רבי ניויינה הלובס. במקום שם איש, תשתדל להיות איש. מתוך הנלמד השבוע בתוכנית קניין חוכמה. רבותינו זה אמרו, במקום שם איש, תשתדל להיות איש, מפרש רבי ניויינה שלושה פירושים. פירוש אחד, במקום שאין אנשים שיוכיחו אותך, או שעצם הנוכחות שלהם, תחייב אותך לשמירת תורה ומצוות, אתה צריך להשתדל להיות איש לעצמך, כלומר, להוכיח ולתקן את עצמך מעצמך. פירוש שני, אם אין בסביבה שלך אנשים שמקיימים את התורה והמצוות כראוי, עד רבה, אתה צריך להשתדל ביתר סט וביתר עוד להחזיק בקיום התורה והמצוות. ג' אם אין בסביבה שלך אנשים שגדולים לך בחוכמה, אף על פי כן, אתה צריך להשתדל להיות איש, דהיינו, כאיש בין האנשים, ואל תימנע מלהוסיף ולהחכים בכל עת. וגם אם בכל ישראל שבדור, מישהו שגדול לך בחוכמה, אתה צריך לחשוב כאילו אתה איש מאנשי דורות הראשונים, ומה אתה נחשב לעומת גדולי אותם דורות. ועל ידי זה לא תתרשה לעולם מללמוד עוד ועוד ומתקן את המידות שלך. ולמה? כי תוסיף בכל זמן חוכמה לחוכמה שלך, ותהיה כמעיין הנובע. ונעבור למדור הנפלא פניני הפרשה. התורה מספרת על בת פרעה, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור. יש סיפור נפלא על הרב מבריסק שהפליג באונייה עם הבנים שלו, וכיוון שהוא לא הצליח להחמיר כהרגלו בקשרות של המאכלים, אז הוא נמנע מלהכניס כל דבר לפה שלו. רב החובל הוא הבחין שהם לא אוכלים שום דבר, אז הוא הודיע להם שהוא ידאג לתת להם סיר חדש עם תפוחי אדמה. הרב מבריסק שמע את זה, אז הוא אמר לבנים שלו, מי יודע מה הגוי הזה רוצה מאיתנו, הרי הלוחה שעשיו שונא ליעקב, לא ייתכן שהוא פשוט דואג לנו. מי יודע מה הוא רוצה? בינתיים רב החובל חזר עם הסיר, והוא הספיק לשמוע את השאלה האחרונה של הבריסקרוב, אז הוא מיד פנה לבריסקרוב ואמר לו, כבוד הרב, אני יהודי. מיד הוסרו הספקות. לפי הסיפור הזה הסביר הגאון רב דוד פוברסקי דברי חז"ל, שהמטרה של ההליכה של בת פרעה ליאור הייתה על מנת לרחוץ מגאולי בית אביה. זאת אומרת, הכוונה שלה הייתה להתגייר. ולכאורה, מה הכריח את חז"ל לדרוש את המדרש הזה? אלא הסביר, כשרואים חז"ל שבת פרעה הולכת עם הצילה יהודי, מעשה כל כך לא אופייני לגוי, הם מוכרחים לומר שהיא התגיירה, הוא אומר, לא בגוי אנחנו עוסקים, אנחנו עוסקים ביהודי. ונסיים במדור פרשת השבוע. כי שני אנשים עיוורים ניצים. אז יש לנו פה סיפור מרתק כהרגלנו. סיפור מרתק מהספר בית אמי. שפרעה אומר להם, ויאמר בילדכן את העבריות. יש פה סיפור מהרבנית ציוויון, על הבית של מורון הגרח קניבסקי. והיא מספרת על אמא שלה, שהגיעה מבית חשוב ומיוחס, הבית של הרב אליושי. וכמובן שהיא הריצה את אבא שלה, הערצה בלתי ניתנת לתיאור. ועם כל זאת, מעולם אילה הייתה אומרת, אבא שלי היה נהג אחרת, אצלנו עשו ככה וככה. אמנם על המנהגים שהיא הביאה מבית הוריה, היה עליהם מנהג לא לכבס בראש חודש, על המנהג לברך הגוי מלאכי לידה בפני 10 אנשים, שנולדה בת עשו קידוש, אבל אמא קיבלה את ההוראות של אבא, של הרב חיים קניבסקי, כתורה מסיני, בלי להניד עפעף. היא מספרת דוגמה שממחישה, עד היכן הדברים מגיעים. לפני שהיא נולדה הבת הבכורה, הרבנית ציוויון, אז היא מספרת על אמא שלה, כן? הרבנית קניבסקי. היא נסעה לירושלים כדי שאמא שלה, הרבנית אליאשיב, תהיה לידה בשעת הלידה. והיא נולדה ביום ראשון בשבוע, האבא, מתחיל קניבסקי, קיבל איזו הודעה בטלפון. ואז הוא שאל את אבא שלו, את הסבא, את הסטייפלר, איך לקרוא לתינוקת החדשה. הימים היו סמוכים לשבועס, וסבא אמר לו, תקרא לרות. אבא עלה לתורה ביום שני, עשה לאמא משבר ונתן שם. אחרי התפילה, הוא נסע לירושלים לבקר את אמא. מיד שהוא נפגש, אבא דרש בשלמה, בשלום רותי. אז אמא שואלת אותו, מי זה רותי? אז הוא אומר לו, זה ביתנו החדשה. אז כמה וכמה פעמים מספר את הרבנית ציוויון, שאלתי את אמא, האם לא הפריע לה העובדה שנקראתי בשם בלי ששאלו אותה. וישיבה בפשטות, כלל הוא כלל לא. לפני הלידות הראשונות, ממשיכה הרבנית ציוויון ומספרת, אמא הייתה נוסעת לירושלים לסבתא אליאשיב, שכל הילדים מצטרפים אליה. אחרי שנולד התינוק למזל טוב, אבא מקבל את הבשורה המשמחת במברק, עוד דרך אחד הטלפונים הבודדים שהיו אז בבני ברק, מברך שחיינו, או הטוב והמתים, תלוי אם זה בן או בת, ושב מיד לתלמודו. כשהתבשר אבא על ידתו של אחי, רבי אברהם ישעיהו, הוא עסק בלימוד מסכת סטרומס, בתלמוד ירושלמי עם סבא סטייפלר. בשם הבשורה, ברך אבא הטוב והמתים, סבא סטייפלר ענה אומן, והם המשיכו ללמוד. מדי שנה בשנה, כאשר אבא מגיע לאותו מקום במסכת סטרומס, הוא אומר, כאן נולד הילד. אמא הייתה נשארת בירושלים גם לאחר הלידה, עד אשר התחזקה, ועוד אבא נשאר בבני ברק אצל הוריו, מבלי שיצטרך להפסיק או לבטל מסדריו אפילו רגע. בדרך כלל הוא היה נוסע לירושלים לשבתות, אבל עיקר הקשר התנהל על ידי מכתבים. לפני הלידות האחרונות לא נסע עם אל ירושלים, אבא היה מלווה אותו לבית הילדות ביפו. ואותר מהלידה היה שב לסדריו. כשנסע אבא עם אמא בדרכה ללדת את אחי הקטן רבי יצחק שאול, עיכב את הרופא את אבא ואמר לו כלידה קרובה ביותר. הרופא אכן צדק, אבל אבא הפסיד מנחה גדולה. ונאלץ להתפלל במניין מאוחר יותר. אבא זוכר תמיד כי בעתיו של אחי הוא הפסיד את התפילה בזמנה הראשון כרגלו. הדברים האמורים הם עלולים אולי להביא לידי טעות. היום קל להביט למפרע ולומר אין כל קושי להקריב הכל למען הזכות להיות רעייתו של גדול הדור. ניתן לחשוב שאמא ידע כי עתידה להיות אשתו של גדול הדור ולכן היא התאמצה לסייע לאבא לעסוק בתורה. אבל כמה היו שונים פני הדברים לפני 60 שנה. אמא לא חשבה שאבא יהיה גדול הדור, ולא בשביל זה הקדישה את כל כולה. אחד מקרובי המשפחה זוכר כיצד אמא סיפרה לו, בהתפעלות שבחתונה מסוימת כובד אבא בברכה. כשאמא מסרה את נפשה לתורתו של אבא, לא היה זה בשביל שהוא יהיה גדול הדור. לא כדי שהציבור ינהר בהמוניו ליהנות מעצתו ולקבל את ברכתו, ולא כדי להיות רבנית מפורסמת. אמא הקריבה את עצמה בעבורו. אך ורק אומרת הרבנית ציוויון כדי לקבל, כדי למלא את רצונו של בעלה, שמה הוא היה? ללמוד וללמוד ורק ללמוד. ובכוונתה זו לא התערבה כל מטרה אחרת. ולמה? היא הבינה שתפקידה עליה אדמות ולאפשר לבעלה לעלות ולהתעלות. והיא מילאה את התפקיד הזה בשלמות, מבלי ששיערה לאיזה גובה עצום יטפס במעלה הסולם. כאשר שוחחה עם נשים והעמידה אותן על תפקידן לסייע לבעל בלימודו, היא לא חקרה ודרשה אצלן מי הוא הבעל ומה היא רמת התמדתו. כי כאמור, תפקידה של האישה להיות עזר לבעלה, בין אם הוא גדול, בין אם הוא גדול הדור, אברך או אדם העמל לפרנסו וקבל איתי נתורה. ויש להדגיש שאמא הסבירה תמיד, התפקיד של האישה זה לא לדחוף את בעלה ללמוד, תפקיד שלו לעשות שיהיה לו תנאים שדרושים ללמוד ולהתעלות. וככה, רק ככה הוא יצליח ויעשה חייל בלימודו. במשך 60 שנה, ללא בקשת עזרה. כל השנים אמא מנעה את עצמה מלהפריע לאבא ללמוד. כשבנו לאבא חדר לימוד בקומה עליונה, היא לא הסכימה לקבל מפתח, כי אם יהיה לה מפתח, היא עלולה להפריע לו בכל מיני שאלות. בגלל קושי שלה לסרב לאנשים שנמצאים במצוקה. לנשים רבות שביקשו לשמוע הדרכה, הייתה אמרתי, הבעל עומד לא לפרע לו בשאלות. לפעמים האישה רוצה לומר בעלה רק דבר קטן, אבל בעל כבר לא יכול להמשיך בלימוד כפי שהיה קודם ההפרעה. עד כאן הדברים המרתקים שאמרה הרבנית ציוויון שמופיע בספר בית אימי. נסיים במדור התחזקות המידות שמופיע בספר המידות, בהתחזקות הימית שמופיע בספר המידות למגי מדובנה, לרגל יום היורצייט שלו. פרי הביטחון, השגחה. ככל שיותר יחזק ביטחונו, מה שמתברך, יוסיף עליו ההשגחה ושפע אלוקות. וכל אשר ירפה ביטחונו, סיר הקדוש ברוך הוא ההשגחה מעליו. ואז מקרי הסיבות פוגעים בו חלילה. ועד כאן להיום, מוריי ורבותיי, אבותך שבכל יום, אני זה אמי של דירשו, ונזכיר לכם שהשבוע, זאת אומרת, היום, יום חמישי, המבחנים של דירשו, ומחר יום שישי, המבחנים, שיהיה בהצלחה לכולם, נמשיך לעשות חי, וניפגש עם הפותח נוסף ביום ראשון, שיהיה שבת שלום, הרבה הצלחה.